ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום עבודה זרה דף חט. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט ונלמד. שיעורנו היום מתחיל חמש שורות מראש העמוד. אנחנו ממשיכים היום בנושא שהתחלנו בשיעור הקודם, בענייני תרופות, מאכלים, ענייני בריאות, וממשיכים עם הברייתא, תנו רבנן, המקיס דם לא יאכל חגבש, ראשי תיבות, לא חלב ולא גבינה ולא בצלים ולא שחליים. אם אכל, אמר אביי, נייתי רביעתא דחלה, שאחר שאנחנו מדברים על דבר שמסוכן, דבר שמחלי, אז מה עושים כתרופה, כאמצעי הגנה? אז אביי אומר שיש להביא רביעית חומץ ורביעתא דחמרה ורביעית יין, ונער בבינו, פעדי הדדי ונשתי, שלערבב אותם ולשתות. וכי מפנה, כשמי שאכל את הדברים האלו, אחרי שהוא הקיז דם, ואמרנו שזה לא בריא, כשהוא מתפנה, לא מפנה אלא למזרחה של עיר. משום דקשה ריחה. רשי, בשורה רביעית כותב, וכי מפנה, מן דאכל הני בתר הכזה, אחרי הכזה, הובא לפנות חוץ לעיר, לא יפנה אלא למזרח השעיר, משום דקשי ריח דברים הללו, והרוח מביאתן לעיר. הגמרא ממשיכה, אמר רבי יהושע בן לוי, מעלין אונקלי בשבת. מהי אונקלי? אמר רבי אבא, אסטומקה דליבה. שוב פעם, נפנה לרשי, מאחר שעושים את זה בשבת, אנחנו מתאים דבר שאחרת זה מסכן הבן אדם, לכן מותר לעשות פעולות רפואיות, אפילו שזה שבת, אחרת סתם ככה, דבר שלא מסכן, אנחנו לא לוקחים תרופות בשבת. מה זה איסטומקה דליבה? רשי כתב, תופני בשר שתחת הלב והוא תרפשה לשנחינה תנוך שכנגד הלב שקוראין ניבלה, ופעמים אותו תנוך, אותו עצם שנכפף לצד פנים ומעכב את הנשימה, וזהו עיקר מבין שני הפשוטים הפירושים. רשי מעדיף את הפירוש השני. נחזור לגמרא, מהי אסותא? אגב, הסימונים שאתם רואים פה זה המשך מה שהקדמנו פעם שעבר, אז מי שרוצה להכיר את הסימונים שיכול להסתכל בדפים הקודמים ובשיעור הקודם. אז מהי אסותא, מה התרופה? מייתי כמונה קירויה וניניה כמונה קירויה כאין כף אגרוף, זה כמות, כמות של הדבר הזה, וניניה, רשי מביא הלועזי מנטה, הגמרא ממשיכה, ואגדנה, זה שם עשב מר, וציטרי, רשי מביא מילה הלועזית הזה, ועבדתה, זה איזוב. עכשיו, עם החומרים האלו, יש כאן סוגים שונים של אונקלי. לליבה, אני משייך את זה למה שקראנו מקודם, אסטומקה דליבה, בחמרה, שיערבב את החומרים האלו עם יין. וסימנך, כדי לזכור שלאסטומקה דליבה, יש לערבב עם יין, ויין ישמח לבב אנוש. אם אתה זוכר את הפסוק הזה, אז אתה לא תתבלבל. יש עוד סוג של איסטומקה, זה לרוחה. אז מה עושים? לוקחים את החומרים שהזכרנו מקודם ומערבבים אותם במאיה, עם מים וסימנך ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. לקודה, רשי כותב על זה, חולי אישה יולדת ומצטננת על המשבר. אז מה עושים? סוף פעם אותם רשימה של חומרים, חומרים, ומערבבים את זה עם בשיחה, עם שיחר. וסימנך וחדה על שכמה. המילה שכמה זה דומה למילה שכרה, ומדובר פה באישה, אז זה אמור להזכיר לנו לבעיה שקראנו קודה, מערבבים את החומרים עם שיחר. רבחה ברי דרבה שחיק להו לכולהו בהדי הדדי, הוא היה שוחק את כל החומרים ביחד, ושקיל לי מלוא חמש אצבעתי, כמו מלוא יודו, ושתי לי, ואז ושותה אותם. רבשי שחיק כל חדה וחדה לחודי, ושקיל מלוא אצבעתי רבתי, מה שאדם יכול לאחוז בין שתי אצבעותיו האלו, ומלוא אצבעתי זוטתי, אז נחזור על זה עוד פעם, הוא היה לוקח מלוא אצבעתי רבתי ומלוא אצבעתי זוטתי. אלו הם כמויות. רשי כותב ממול מלוא אצבע רבה ומלוא אצבע זוטתי, שיכול לאחוז בזרת ואגודל יחד, מה שאדם יכול להחזיק כנראה בין שתי אצבעות האלו. אמר רב פאפה, ויש כאן מימרה ארוכה, לכן הוא מסומן בהתאם. ענה עבדי לכל הני, אני עשיתי את כל אלו, ולא יצאי ולא נרפיתי, עד שאמר לי ההוא תאיה, עד שישמעלי אחד אמר לי, הייתי כוזה חדתה, תביא, כוזה זה כלי קטן, חדש, אומר לי מאיה, ותמלא אותו מים, ורמי בי תרוודה דדובשה, תלי לה בי כוכבי, ותרוודה זה מלוא כף, זה שוב פעם כמות מסוימת של דבש שנשאר תחת כיפת השמיים, תחת הכוכבים, ולמחר ישתי ולמחר תשתה. עבדי אחי, הפאפה מספר, עשיתי כך ויצאי וזה עזר לי, זה ריפא אותי. תנו רבנן, שישה דברים מרפין את החולה מחוליו, ורפואתן רפואה, ואלו הן כרוב וטרידין ומי סיסין יבשה. רשי מביא מילה לועזית, והוא אומר הדבר הזה יבש, שורה במים ושותה. נמשיך בגמרא, וכיבת והרת. רשי על הרת אומר רחמה של בהמה. והדבר השישי, ויותר את הכבד, רשי כותב טירפשה דקבדה, החלק הזה מהבהמה. ויש אומרים אף דגים קטנים, ולא עוד אלא שדגים קטנים מפרין ומרבין כל גופו של אדם. עשר הדברים מחזירים את החולה לחוליו, לחוליו קשה, אלוהן הוכן בשר שור, שומן, בשר צלי, בשר ציפרים, וביצה צויה, ושחליים, ותגלחת, ומרחץ, וגבינה, וכבד. ויש אומרים אף אגוזים, ויש אומרים אף קישואים. תנא דבי רבי שמעיה, למה נקרא השמן קישואים? מפני שהן קשים לכל גופו של אדם כחרבות. אנחנו חוזרים לציטוט מהמשנה, ואין מסתפרין מהן, מהנוכרים, בכל מקום. אנחנו בין השורות כתבנו המשך המשנה, דברי רבי מאיר, מה שהמשנה אוסרת תספורת מגויים בכל מקום, זה שיטת רבי מאיר, וחכמים אומרים ברשות הרבים מותר, אבל לא בינו לבינו. רשי, התוספות למעלה תוספות השני, אבל לא בינו לבינו, פירוש במקום שאין רגילים בני אדם כל כך. כי ההיא דרב חנה, סיפור שנראה בהמשך הגמרא בשביל דנהרדה, אבל בייחוד ממש לא יצטריך. זה, אז יש לנו כמה שלבים. מקום שאין רגילים הרבה אנשים להיות, זה הכוונה, אבל לא בינו לבינו. אבל בייחוד ממש זה, אני לא צריך ללמד את זה פה. The table clay אף בלא מסתפר אסור להתייחד עמהם משום שפיכות דמים, וכן יש לפרש ליעל גבי מניקה. אז אם אנחנו כבר מלמדים דין מיוחד אצל פעולה מיוחדת, מאורע מסוים, ואנחנו מדברים על בינו לבינו, זה לא מדבר על ייחוד ממש, כי בין, כפי שתוספות מציין, בייחוד ממש בין היהודי והגוי, זה אסור כבר מהבסיס, ללא קשר לשום פעולה. אנחנו כאן מדברים על תספורת, ובתהליך התספורת יש מספריים, יש כלים חדים שאפשר להזיק לבן אדם. אז אנחנו מלמדים פה מחלוקת תנאים, אבל יש הגבלות בעניין היהודי שמציג את עצמו בפני הנוכרי בזמן שהוא הנוכרי יכול להזיק ליהודי. תנו רבנן, ישראל המסתפר מעובד כוכבים רואה במראה. רש"י כותב, מביא מילה לועזית, אומר לראות אם מסתפר יפה באומנות, וסבר הרבה כוכבים כיוון דקפיד האחי חשוב הוא ומתיירא להורגו. נמשיך בגמרא. ועובד כוכבים המסתפר מישראל, כיוון שהגיע לבלוריתו, כשהספר היהודי מגיע לחלק מהראש שהגוי משאיר לכבוד עבוד הזרה שלו, שומט את ידו, כלומר שהישראל מצווה לא להוריד שעות ראשו של הגוי עד האזור שנקרא הבלורית, כי אם כן הוא בעצם מטפח את הבלורית לטובת הגוי. רש"י כותב לבלוריתו שהוא מגדל לעבוד הכוכבים, שומט את ידו מקודם לכן, אנחנו נראה עוד מעט שלוש אצבעות, נראה את זה בגמרא, לכל רוח כדלקמן, כדי שלא יהיה מתקנה. כדי שלא יהיה מתקנה, שלא יהיה מתקן את הבלורית. נחזור לגמרא. אמרנו מקודם, ישראל המסתפר מעובד כוכבים רואה במראה איכי דמי. על מה מדובר? היא ברשות הרבים שהתספורת מתבצעת שם, למה לי מראה? הרי אין כאן סכנה מצד הגוי, הרי מדובר ברשות הרבים, והיא ברשות היחיד, כי רואה מי הווי, איך זה בכלל יעזור. לעולם ברשות היחיד. וכיוון דיקה מראה, מתחזיק אדם חשוב. כפי שראינו מקודם ברש"י, הגוי לא רוצה להתחיל עם אדם חשוב, הוא ירא מלהורגו. רב חנה בר ביזנה, אבי מסתפר מעובד כוכבים בשבילי בדנהרדאה. רב חנה הסתפר מגוי, על ידי גוי, באותו מיקום, שבילי דנרדה. רש"י מוסיף פה חוץ לעיר. רש"י גם בהמשך מסביר ששם היו עוברים ושבים באופן תמידי. אנחנו לא כאן מדברים על כמויות או מסות של אנשים, אבל היה נוכחות אנשים באותו מקום. עמלי הגוי אומר לרב חנה, חנה חנה יאי כוח לזוגה, הצוואר, כוח צווארך הוא מתאים למספריים. רש"י אומר לחתוך. אמר רב חנה, שמע את זה, אומר תיתי לי, זה מגיע לי, דאברי עד רבי מאיר. רבי מאיר, ויש לנו חיצים, הוא אמר מקודם שאין מסתברים מעין בכל מקום. שואלת הגמרא, הוא ועד הרבנן לא עבר, ורב חנה הוא לא עבר על שיטת הרבנן, אמר דאמור רבנן ברשות רבים. סך הכל החכמים אומרים שברשות הרבים מותר, ברשות היחיד מי אמור? הם לא יתירו במקום כזה שבילי דנהרדה. אגב, מה שאנחנו מגדירים שבילי דנהרדה כרשות היחיד מתאים למה שראינו מקודם בתוספות. אז למה הגמרא, למה רב חנה התבטא בצורה כזו שאומר שאני עברתי על רבי מאיר, הרי הוא גם עבר על שיטת הרבנן? הגמרא עונה, והוא סבר, רב חנה, שלא הזכיר רבנן, שבילי דנהרדה כמד שכיחי רבים כרשות הרבים דמו. ככה רב חנה חשב שזה כמו רשות הרבים, בגלל שיש נוכחות אנשים באופן קבוע, אבל זה לא בדיוק. ועובד כוכבים המסתפר מישראל, כיוון שהגיע לבלוריתו, שומט את ידו. אותו ספר יהודי צריך למנע כשהוא מתקרב למקום הבלורית. וכמה? מה זה נקרא קרוב שהוא מתקרב לבלורית? אמר רב מלכיה, אמר רב עדה בר אבא, שלושה אצבעות לכל רוח ורוח. אמר רב חנינה ברי דרב איקה. אנחנו כאן רואים קטע שמופיע בכמה וכמה מקומות בש"ס. בעצם שש סוגיות יוזכרו פה. אנחנו אין לנו כוונה לפרש ולהסביר את כל הסוגיות. מה שמעניין אותנו כעת זה השמות של השיטות השונות שקשורות לסוגיות האלו, שאנחנו שוב פעם נראה אותם רק בכותרות, רק בשם. בשוליים ממול יש לנו כותרת מבנה, ושם אתם רואים את המעוין וגם פס כפול. מחלוקת המוראים, אנחנו מדגישים המעוין, רב חנינה ורב פאפה. יש לנו מחלוקת המוראים ברשימה של שש הלכות מי אומרם. אז אנחנו נחזור לגמרא. אמר רב חנינה ברי דרביקה, שפוד, שפחות וגומות, זה שם סוגיות. הדעה שהסביר אותם רב מלכיו, בלורית, אפר מקלה וגבינה, שוב פעם עוד שלוש סוגיות. הסוגיה שקשורה אלינו זה דווקא הסוגיה של בלורית. מי הסביר אותם? רב מלכיה. אפשר לראות את זה, אגב, אם חוזרים איזה ארבע שורות, רואים שהדגשנו עם פס שמו של רב מלכיה, והוא בא להסביר המרחק בקשר לבלורית. אז ראינו כאן חלוקה של סוגיות, שלוש שנאמרו על ידי רב מלכיו, ושלוש שנאמרו על ידי רב מלכיה. בכל הסוגיות האלו, רב מלכיה ורב מלכיו, הם מצטטים את רב עדה בר אבא. כעת אנחנו נראה שיטת רב פאפה ששונה ממה שראינו עכשיו. רב פאפה אמר מתניתין ומתניתה רב מלכיה. הסוגיות האלו, בין ששת הסוגיות האלו יש כמה מהם, יש דווקא שלושה מהם, שהם פירושים על מה שנאמר במשנה, בניגוד למאמרה המוראי בודד או בנפרד, ללא קשר למשנה. אז המאמרות האלו שהם מופיעים כפירוש לדברים הנאמרו במשנה, רב מלכיה הוא זה שאמרן. שמייטתא הם מימרות אמוראים ללא קשר למשנה, רב מלכיו. וסימנה, וכדי לזכור שיטת רב פאפה, תזכור מתניתה מלכיתה. כמו שרב מלכיה זה שם עם צליל של נקבה. השם הזה היא מסתיימת בסיומת של מילים שקשורים לנקבה. אז רש"י אומר שמבחינת הסימן הזה מתניתם ומתניתה, רש"י אומר מתניתם מלכתה היא, רש"י בשורה הרביעית לפני החוות, מתניתם מלכתה היא ומותבינן מינה לאמורה, ורב מלכיה שמו דומה לנקבה. אנחנו נחזור לגמרא. מהי בינהו? מה ההבדל בין רב חנינה ורב פאפה? הגמרא עונה, איכא בינהו שפחות. יש לנו טבלה שאנחנו הכנו המבוסס על פירוש רש"י כאן, והמספרים שאתם רואים בטבלה הם מספרים המתואמים ל הופעת הרשימה של הסוגיות אחרי המעוין הראשון. אז מה שיוצא זה כך, לפי פירוש רש"י כאן, הסוגיות הנקראים שפוד, גומות, בלורית וגבינה, אין מחלוקת בין רבי חנינה ורב פאפה. לפי שניהם, רב חנינה ורב פאפה, הסוגיות של שפוד וגומות נאמרו על ידי רב מלכיו. מה ששייך לסוגיות האלו הוא זה שהיה הדובר. הסוגיות בלורית גבינה, אין מחלוקת בין רב חנינה ורב פאפה, הסוגיות האלו נאמרו על ידי, הפירוש שנמצא בגמרא בסוגיות האלו נאמרה על ידי רב מלכיה. איפה יש מחלוקת? בסוגיות של שפחות והאפר מקלה. לפי רב חנינה שפחות נאמר על ידי רב מלכיו, ולפי רב פאפה על ידי רב מלכיה, כי שפחות זה בעצם מימרה שקשור למשנה במסכת כתובות, והזכרנו את הסימן לפני כן, מתניתן מלכיתה. אז רב מלכיה, לפי רב פאפה כמובן, הוא זה שאמר את הפירוש בנושא שפחות. וגם הסוגיה של איפר מקלה, זה גם יהיה מחלוקת בין רב חנינה ורב פאפה. לפי רב מלכיה, לפי רבי חנינה, איפר מקלה נאמר על ידי רב מלכיה, ולפי רב פאפה איפר מקלה נאמר על ידי רב מלכיו. כעת אנחנו עוברים לעמוד ב' ומשנה חדשה. לפני שנתקדם לתוך המשנה, בשוליים יש לנו הערה כללית. נושאי המשניות הבאות כדלהלן, ופה חפתת עמוד ב' כאן, אסור בהנאה. בלמ"ה עמוד ב' מותר בהנאה ואסור באכילה, למ"ט עמוד ב' מותר באכילה. הנושא המיידי יש בנו גם בשוליים המקבילים, דברים של גויים האסורים בהנאה. המשנה, אלו דברים של עובדי כוכבים אסורים, ואיסורן איסור הנאה. היין והחומץ של עובדי כוכבים שהיה מתחילתו יין, כלומר ברשות הגוי היה יין, והיין עם הזמן יחמיץ, אבל זה התחיל כיין. אז למרות שעכשיו הוא חומץ, הוא נאסר בהנאה כבר בשלב שהיה יין. הרי יין מנסחים לעבודה זרה, ותקרובת עבודה זרה, מה שמקריבים לעבודה זרה, נאסר בהנאה. מה עוד? וחרס הדריאני ועורות לבובין. חרס הדריאני, אנחנו נמתין לגמרא לפרש את זה בפירוט, אבל הוא חתיכת חרס שספוג יין. היו משתמשים בזה להולכי דרכים, זה ספוג יין מרוכז, אחר כך היו שורים את זה במים והיה להם משקה מזה. מה שחשוב לנו שהוא ספוג ביין, אמנם יין מרוכז. ואורות לבובין, מלשון לב, מה שכותב, שקוראים כנגד הלב. דרכן לעשות כן, לעבודת כוכבים, ומוצאים את הלב של הבהמה דרך הנקב, ומצר משום זבחי מתים. והדבר הזה נאסר בגלל שהוא נחשב, מה שמקריבים, מה שמזבחים, מזבחים לעבוד הזרה, קוראים בשם, לשון גנאי, זבחי מתים. הגמרא ממשיך, המשנה ממשיכה, פשוט גם אומר, בזמן שהקרע שלו עגול, אסור, משוך, מותר. רש"י מסביר, משוך מותר שאין עושים כן לעבודת כוכבים. ההולכים לתרפות אסור לשאת ולתת עמהן, והבאים מותרים. תרפות, מקום שהעובדים עבודה זרה, רש"י אומר לטעות או לטעות עבודת כוכבים למרחוק. מה שחשוב זה עניין הכיוון של אותם אנשים. מי שהולך לכיוון התרפות, אז אסור לעשות איתם עסקים, למכור להם דברים, לקנות מהם דברים. רש"י אומר אסור לשאת ולתת. למה? אחד, אז יהיו מודה לעבודת כוכבים, הוא שמח בכך שהוא עשה עסק עם יהודי וזה הוא יודע לעבודה זרה, ועוד דזבני מידי, הם קונים דברים די צריך לעבוד כוכבים לתקרובת. אז זה שתי סיבות לאסור מחירות לאנשים שהם בדרך לתרפות. מי שחוזר משם אין כבר הבעיות האלו. המשנה ממשיכה, ויש כאן פס כפול, ובשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו שלוש מחלוקות רבי מאיר וחכמים באיסורי הנאה. אחד, נודות, המשנה ממשיכה, נודות הם של אור או עובדי כוכבים, וכאן כניהם, רש"י אומר הם נעשים מחרס, ויין שישראל כנוס בהן אסורין, ואיסורן איסור הנאה, ובני היין נסך שבלוע בדופני הכלים האלו. זו דברי רבי מאיר, וחכמים אומרים אין איסורן איסור הנאה. החרצנים והזגים של עובדי כוכבים הם החלקים של הענבים, אחרי שדרכו את הענבים יש את הקליפה והגרעינים, אסורין ואיסורן איסור הנאה, דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים לחין אסורין, יבשין מותרים. המוריאס הוא גבינת בית אוניאקי. מוריאס הוא שומן דגים. גבינת בית אוניאקי, גבינה, כמובן, גבינה זה גבינה. בית אוניאקי זה שם מקום. רש"י כותב, הוא גבינת בית אוניאקי שם הכפר, אבל שאר גבינות מותרים בהנאה. אז נמשיך במשנה. אז ראינו פה שהמוריאס וגבינת בית אוניאקי הם אסורים בהנאה. כמובן אנחנו נמתין לגמרא לפרט ולפרש כל אחד מהדוגמאות האלו. המשנה ממשיכה, וחכמים אומרים אין איסורן איסור הנאה. אמר רבי יהודה, תשימו לב שיש לנו פה סימון של נקודה ארוכה. רבי יהודה מספר לנו מה שהתרחש בין התנאים שקדמו לו. שאל רבי ישמעאל את רבי ישוע כשהיו מהלכים בדרך, אמר לו, שאל, בפני מה אסרו גבינות עובדי כוכבים? לפי הרבנן שאסרו באכילה ולא בהנאה. למה זה? אמר לו רבי יהושע עונה, ואנחנו נראה בהמשך שיש דו שיח שמתפתח בין רבי שמעיה ורבי יהושע. אז אמר לו, מפני, והם המעוניינים שאתם רואים פה הם שלבים בתשובותיו של רבי יהושע. השלב ראשון, רבי יהושע עונה, מפני שמעמידים אותה בקיבה של נבלה. זה קיבה, זה חלב חמוץ שיכול, יש לה תכונה ויכולת לגרום קרישה בחלב, שעם הזמן זה הופך להיות גבינה. אז העובדי כוכבים הם משתמשים בחלב חמוץ הנמצא בתוך הקיבה של נבלה. אמר לו רבי ישמעאל, שומע את זה ועונה, וכאן זה קושיה ארבע שורות, ולא קיבת עולה חמורה מקיבת נבלה. נבלה אסור באכילה אבל מותר בהנאה, עולה אסור אפילו בהנאה. עולה כמובן קורבן עולה. ולא קיבת עולה חמורה מקיבת נבלה, ואמרו כהן שדעתו יפה, שהוא לא מפונק, הוא יכול לסבור כל מיני דברים, אפילו דברים מגילים, זה דעתו יפה, שופה, חיה, יכול לשתות, לגמוע את אותו קיבה מקורבן עולה, ולא עודו לו חלקו לו, חלקו עליו, אבל אמרו אין נהנין ולא מועלין. הדעה החולקת טוען שמדורייתא באמת אין בעיה, אבל החכמים החמירו ואומרים אל תהנה, אבל אם אתה כן נהנה אתה לא עובר על איסור מעילה. אז מה רבי ישמעאל מצליח לעשות פה? הוא מצליח לדחות את האיסור גבינה כדבר המבוסס על חלב שנמצא בקיבת נבלה. הרי יש לנו דוגמה שדבר יותר חמור, כלומר קיבה שנמצא בקורבן עולה, וזה אינו אסור. ודאי שאינו אסור מדורייתא, ויש אפילו דעות שאפשר לשתות את זה, לגמוע את זה. אז אין לנו הסבר מספקת להסביר למה גבינות עובדי כוכבים לפי הרבנן הם אסורים באכילה. חזר אמר לו, כוונה רבי יהושע, מפני שמעמידים אותה בקיבת עגלי עבודת כוכבים. הם מכינים את הגבינות באותו קיבה שנמצא אצל חיות בהמות שהקריבו לעבוד הזרה. אמר לו רבי ישמעאל, בשומעו את ההסבר הזה הוא מגיב, אם כן למה לא עשו בהנאה, למה אותם רבנן עשו את זה רק באכילה ולא אפילו בהנאה? אז תשובה ישירה לשאלה הזאת אנחנו לא נשמע כעת, הסיעו לדבר אחר. רבי יהושע הסית את הדיון. רש"י כותב, לא רצה לגלות דבר הברור כנפרש בגמרא תאמה, לא רצה לפרט באמת למה זה אסור לפי הרבנן באכילה, אז הוא הסית אותו לדבר אחר. אמר לו רבי יהושע או שואל, ישמעאל אחי, איך אתה קורא, יש פסוק בשיר השירים, כי טובים דודיך מיין, זה לשון זכר, או כי טובים דודייך, לשון נקבה. אמר לו, אז רבי ישמעאל ענה, כי טובים דודייך. אמר לו רבי יהושע, אומר, אין הדבר כן, שרי חברו מלמד עליו. אם ממשיכים בפסוק מה רואים? כתוב לריח שמניך טובים, כבר לשון זכר. אמ ברש"י יש הסבר לאפשרויות האלו, אם זה דודך או דודייך, אבל אנחנו נתקדם כעת בגמרא. יין מנלן. אנחנו אמרנו במשנה שיינות עובדי כוכבים עשויים באיסור הנאה. מניין לנו? תשובה ארוכה, תשימו לב. התשובה היא מבוססת על, נקרא לזה, בניין, סוגיה על גבי סוגיה, או דוגמאות על גבי דוגמאות, כדי להגיע לתשובה, נגיד, לחוף מבטחים. בשוליים יש לנו נושא, המקור, שיין של גויים עשו בהנאה, ומבנה יש לנו משולשים, הם שלבים של בירור העניין. אז נראה כאן כמה שלבים. אמר, אנחנו חוזרים לגמרא, אבל גם אנחנו הזכרנו שיש כאן תשובה ארוכה, תשימו לב. אמר רבא בר אבוה, אמר קרא, אשר חלב זבחמו יאכלו, ישתו יין נסיכם. אז בפסוק הזה מוזכר זבחים, מה זבח אסור בהנאה, אף יין נמי אסור בהנאה. וכדי לקבוע שיין אסור בהנאה, היינו צריכים להתבסס על כך שהזבח שמזבחים לאליל, לפסל, הוא דבר שאסור בהנאה. אז על זה אנחנו שואלים, זבח גופי מנלן, מה המקור שמה שמזבחים לעבוד הזרה נאסר בהנאה? תכתיב, התשובה היא, יש פסוק, ויצמדו לבעל פעור ויאכלו זבחי מתים. מה מת אסור בהנאה? אף זבח, מה שמזבחים לאלי לבעל פעור, פה בדוגמה הזאת, נמי אסור בהנאה. ומת גופי מנלן, מניין שגופה, שגופי גם על המת עצמו, המת הגופה של המת, עומד גופי מנלן, מניין לנו שמת עצמו אסור בהנאה. תשובה, עתיה, שם מעגלה ערופה. גזירה שווה מלמדת הדין הזה. כתיב אחר, ותומת שם מרים, וכתיב אדם, ועפו שם את העגלה בנחל. מה להלן, כמו שעגל, עגלה ערופה אסור בהנאה, אף כאן המת אסור בהנאה. ואז אתם ניחשתם טוב מאוד, אם אנחנו קובעים שמת אסור בהנאה בגלל שזה נקשר לעגלה ערופה, צריכים לקבוע שעגלה ערופה אסור בהנאה. אז ואתה מנלן אצל עגלה ערופה, איך אנחנו אמורים לדעת שהוא אסור בהנאה? אמרי דבי רבי ינאי, כפרה כתיבה כקודשים. התורה משמשת במילה וכיפר, כלומר כפרה, בהקשר לעגלה ערופה, וכפרה זה דבר שמאפיין קורבנות. ממילא כמו שקורבן אסור בהנאה, הרי יש איסור מעילה, אסור להנות מקומה, ואי שנהנה מזה יביא קורבן אשם מילות. אז כמו שקורבנות באופן כללי הם אסורים בהנאה, גם העגלה ערופה אסור בהנאה. ואז מכאן אפשר לצעוד אחורנית, אז ראינו שעגלה ערופה אסור בהנאה ומת אסור בהנאה, ואם כן, אז זבח מה שמזבחים לעבודה זרה אסור בהנאה. ובאותו פסוק שמוזכר זבחי עבודה זרה, הוא נזכר גם כן יין של העובדי כוכבים, שגם זה יעשו בהנאה. והחומץ של עובדי כוכבים, שהיה מתחילתו יין, נשים לב, יש עוד סימונים פה, בכותרת, בנושא סלש מבנה, אנחנו רואים פס כפול וגם פפיון. שתי דוגמאות של דברים שסגי להם, מספיק להם חותם אחד. כשאנחנו רוצים לשמור על כשרות המזון, יש דברים שונים, יש גם רמות שונות של שמירה שנדרש מאיתנו כדי לוודא שמה שהיה כשר נשאר כשר ולא הוחלף על ידי גוי עם מי שלא, שהוא אינו כשר. אנחנו נרחיב בהמשך הגמרא בעניינים האלו. אנחנו נחזור לגמרא. והחומץ אמרנו, אנחנו נתגשנו לזה עם פס כפול, בעוד כמה שעות אתם תראו יין מבושל גם עם פס כפול. המשותף להם זה עניין זה ששמירתן וחותם אחד, סימן אחד במקום שני חותמות. מה נחשב חותם וכו', נראה את זה בהמשך הגמרא. הגמרא מאירה או שואלת לגבי מה שכתוב במשנה שחומץ רק אם הוא התחיל כיין ברשות הגוי, קודם הנוזל היה יין, ואז עם הזמן זה הפך להיות חומץ. פשיטה, אז זה פשוט שהוא אסור בהנאה אותו חומץ. משום דאחמיץ פקע לאיסורי, רק בגלל שזה החמיץ היה מקום לחשוב שהתבטל האיסור? ודאי שלא. אמר רבשי, עתה להשמעינן. מה שהמשנה מלמדת אותנו, שחומץ של עובדי קרבים שהיה מתחילתו יין, הוא אסור בנה, זה בא ללמד כך. חומץ שלנו ביד עובד כוכבים, אין צריך חותם בתוך חותם. זה חותם כפול. הגמרא, שוב פעם, אני רק מזכיר שבהמשך הגמרא תשאל מה נחשב חותם בתוך חותם. אנחנו רק נתייחס לזה קייט של מין שמירה כפולה על החומר. אז אם יש חומץ שלנו, חומץ יהודי, חומץ כשר, והוא כעת מופקד או נמצא ברשות עובי כוכבים, אין צורך לחותם בתוך חותם, מספיק חותם אחת. אם משום אינסוכי, אם יש איזו חשש שהוא ינסך, הוא ישפוך קצת לשם עבודה זרה, לשם עבודת אלילות, לא מנסחים חומץ. ואם משום החלופי, ואם אתה תגיד שהוא יחליף את החומץ היהודי עם מי שלו, ואמרנו זה שלו הוא בעייתי, הוא אסור, אז אם זה החשש שהוא יחליף את החומץ היהודי עם שלו, כיוון דעיקה החותם, שיש חותם אחת, לא תרח ומזייף, הוא לא יתרח כדי לזייף. רשי כותב, לא תרח ומזייף לסתור חותמו של ישראל ולעשות חותם אחר מזויף. אז חותם, אנחנו גם רואים כאן בין השורות שחותם הוא אמצעי שמירה שכדי לקעקע אותו, להחליש אותו, כדי לפקפק בו, זה דורש תרחה מצד הגוי. אז אם יש איזו חשש שהוא יחליף, ואז הוא צריך לזייף את החותם שאני הכנתי על הכלי, זה יותר מדי תרחה בשבילו. אבל אם כמובן זה היה כלי פתוח, אין לו בעיה להוציא את התחולה של היהודי ובמקומו לשפוך חומץ אסור שלו. אמר רב אילה, שנינו, יש מקור תנאי, יין מבושל של עובדי כוכבים שהיה מתחילתו יין אסור. פשוט היה יין טרי, יין חי, שהכין אותו הגוי. ואחר כך הוא בישל את היין, היין אסור. פשיטה, משום דה אבשל פקה לאיסורי, איסורה, בגלל שהוא בישל את זה, היה מקום לחשוב שמתפטל האיסור שהיה עליו מקודם? ודאי שלא, פשוט שהוא נשאר אסור. אז למה אני צריך מקור להגיד לי דבר שהוא לכאורה פשוט? אמר רב אשי, אתה להשמינן, המטרה של המקור זה להשמיענו, יין מבושל שלנו ביד עובדי כוכבים, אין צריך חותם בתוך חותם. למה? אם אישום מנצוחי, אם היה לך חשש שאולי הגוי היה מנסח את היין המבושל היהודי הקשר, לא מנסחים, לא מנסחים יין מבושל, רק יין חי, יין טרי. ואם אישום, אנחנו ממשיכים לדף למד, החלופי, אם החשש שאולי הוא יחליף את היין של היהודי עם מי שלא, כן ודיקה חותם אחד, לא תרח ומזייף, לא יתרח כמו שהסבר מקודם, ולכן זה נחשב שמור. אם אני הפקדתי יין כשר ברשות הגוי ודאגתי שיהיה חותם אחד, זה מספיק לשמור עליו בפני כל החשש שרק יכול להיות. עד כאן שיעורנו להיום.